מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
כאשר בבכי קורע לב שהוא לא יכול יותר. הבת המתבגרת מסתגרת בבית כי היא נפרדה מהחבר שלה. ואת? את עם גלי חום קשים, לא ישנת איזה חודש. הבוס שלך מציף אותך בעבודה ועוד לא הכנת את ארוחת יום שישי. אולי זה נראה רחוק, אבל כמעט כל אחת מאיתנו תפגוש סיטואציה דומה, ולא ליום אחד, אלא לתקופה לפעמים מאוד ארוכה בחיים שלה. אז מה עושות? איך מתמודדות עם זה? איך לא נשברות? שמי לינה מרים שלו, אני מטפלת הילרית, מרפאה בקול וזמרת יוצרת. אני מתמחה בטיפול גוף נפש של נשים מעל 40. בתוכנית לינה פאוז אנחנו נתמקד בכל האתגרים שנשים באמצע החיים פוגשות בדרך. התוכנית נועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. היום באולפן אני מארחת את דליה בורק, מגשרת ומאמנת בין דורית, עובדת סוציאלית, מייסדת החצר הפנימית, שזה מרחב ידע ושירותים למשפחה רב דורית. אנחנו נלמד מדליה איך מתמודדים בצורה יעילה ובריאה עם כל המורכבות הזאת. עכשיו, בתקופת החגים, בתקופת הסליחות, שלעתים קרובות מציפים הרבה מאוד אתגרים משפחתיים, אנחנו רוצות להבין איך אפשר להפוך את המשבר הזה להזדמנות. אז, תכנן השידור שלנו היום, ארי שור, ומיד אחרי...
תודה שהזמנת אותי, לינה יקרה.
אני ממש שמחה שבאת. קודם כל, אני רוצה לתקן טעות. מסתבר, וככה אמרת לי בהפסקה של השיר, שאת לא עובדת סוציאלית. ואני הייתי בטוחה במיליון אחוז שאת עובדת סוציאלית, כי הראייה המערכתית שלך היא כאילו ראייה שמאוד מאפיינת עובדים סוציאליים. אז בעצם, אם את לא עובדת סוציאלית, איך הגעת לעסוק בנושא הזה?
יו, איזה יופי של שאלה, וזה כהזדמנות, כתיקון. אז קודם כל, זה בעצם מקצוע שאני בחרתי לעסוק בו בשמונה שנים האחרונות. אחרי שהייתי 30 שנה במערכת החינוך, בעצם מתוך סיפור אישי, שליווינו את אבא זיכרונו לברכה לפני 12 שנה, במקביל לזה שניהלתי בית ספר, והייתי צריכה לחזק את אמא, ואנחנו שתי אחיות, אבל אני גרה הכי קרוב, והיו לי ילדים אז יותר צעירים, ופתאום הבנתי שיש פה סיפור לא מדובר. הרגשתי שאני עוסקת, שאני עושה את הטוב ביותר שאני יכולה באופן אינטואיטיבי, אבל לא היה לי ידע, לא היה לי מידע, לא היו לי כלים, לא ידעתי איך לנהל את הדברים לאורך זמן, לא ידעתי איך להתכונן, מה הייתי אמורה להכין קודם בדיאלוג המשפחתי. במקביל באותם שנים שאחרי שאבא הלך לעולמו ואני יצאתי לפנסיה מוקדמת במערכת החינוך, ליוויתי גם חברות שחוות כאן ועכשיו את המקום הזה של להיות בן או בת משפחה מטפלת, ואני אנצל את ההזדמנות הזאת ואני אגיד ש-70% מבני משפחה מטפלים הם בנות. לרוב הם בנות.
נשים, כאילו.
נשים.
הבנות של.
נכון, הבנות של. או לפעמים גם קלות, זה תלוי בקונסטלציה המשפחתית שקיים, כי לפעמים יש משפחות רק של בנים, ושם אנחנו רואים מאוד מעורבות של אחת או יותר של הנשים. זאת אומרת, זה איזשהו תפקיד שאנשים לוקחות על עצמם.
כן.
מדוע ואיך, אנחנו לא נכנס זה כרגע, אולי אחר כך, אבל מבחינה עובדתית זה המצב. אז אם נחזור רגע אליי, אז באמת הבנתי שיש פה סיפור לא מדובר. זה היה לפני 8 שנים.
אוקיי.
והלכתי ללמוד אימון, והתחלתי בעצם לאמן באופן כללי. והגיעו לא מעט מקרים ומתאמנים שבאו וביקשו תמיכה ועזרה, כלים, ממש, אימון הרי זה משהו שאנחנו עושים בדוינג.
כן.
מהמקום הזה של בת, של בת או בן משפחה, אחת הייתה גם קלה, כי היא רצתה לעזור לבעלה.
כן.
ושהתחלתי, ראיתי שחסרים לי כלים, שהכלים האימונים לא מספיקים, כי הרבה פעמים צפים כמעט תמיד unfinished business בתוך המשפחות מעבור בצמתים כאלה.
כן.
ואז הלכתי ללמוד גישור, והיה לי ברור שאני הולכת להתמקד בגישור שעוסק בדיאלוג הבין-דורי. אז הגעתי מתוך הסיפור האישי שלי לפני 12 שנה שלי ושל המשפחה שלי. זיהיתי צורך שלא דובר, והבנתי, וזה אני תמיד אומרת בהרצאות, בימי עיון, במשפט הראשון אני תמיד אומרת, תקשיבו, אני לא מכירה את כל מי שיושב פה, ואני מוכנה להבטיח שאו בעבר, או בהווה, או בעתיד, כל אחד מאיתנו, כל מי שיושב פה, יהיה בן משפחה מטפל. אז בואו נתחיל לדבר על זה.
אני חושבת שהפתיח היה מופלא, ובאמת בואו נתחיל לדבר על זה. אני אגיד רגע ש... אני חושבת שיש משהו בחברה שלנו, שבאופן כללי, ככה לא סתם שמתי את השיר הזה, אל תשליחני לעת זקנה, כי באופן כללי אנחנו די משליחים את הזקנה, בכלל כקונספט. אנחנו לא מדברים על זה, לא רואים את זה מזה, זה לא נושא סקסי. ואז כשזה מגיע, אין לנו שום כלים לא רגשיים, לא טכניים, שום דבר. זה כאילו... אתה עומד מול תהום פעורה, ולך תתחיל לשחות. אני יכולה להגיד שמניסיון אישי מאוד קטן, מאוד מצומצם, ברוך השם, בינתיים, טפו-טפו, ששני ההורים שלי יהיו בריאים ושלמים, היה רגע אחד שבו לפני כמה חודשים, אמא שלי עברה ניתוח להחלפת ירך, ומשהו שם הסתבך, כאילו אחרי הניתוח היה בסדר, ואז קרה משהו, וזה הסתבך קצת, ואז הם שניהם בעצם הרגישו ממש רע, הם שניהם הגיעו לבית חולים, אף אחד לא יכל לתפקד, ואני בעצם הוזעקתי אנחנו גרים במרחק של שעתיים נסיעה, אוקיי? אז הוזעקתי להגיע לבית חולים, ואני פתאום נעמדת מול מצב שבו שני ההורים שלי, שהם אלה שאתם תמיד תמכו בי, והם אלה שהם החזקים, והם מתפקדים, והם פתאום הם חסרי עונים לחלוטין, מפולבלים, ואני פתאום צריכה להיות המבוגר האחראי. וזה היה קשה.
לא.
זה היה קשה, ולא הבנתי מאיפה אני מתחילה בכלל. ברור לי שאת יודעת, וזה היה לפרק זמן של מה?
מצומצם.
כמה כן. זמן? כמה ימים?
שבועיים,
כן. כאילו, אוקיי? כן. ויש אנשים שחיים שנים בתוך הדבר הזה. אז גם את, ממש לאחרונה, סיפרת לי שעברת איזושהי תקופה מורכבת, ואני רוצה שמתוך דווקא התקופה הזאת שאת עברת, שתספרי עליה קצת, ושניקח משם את ה... מה שנקרא, מהשטח, את הכלים להתמודדות.
אז כן, אז קודם כל, אפילו הסיפור האישי שלך כרגע, שסיפרת לנו, שיתפת אותנו, הוא פוגש כמעט כל אחד, אם נדבר על זה, מאל שסובבים אותנו. אבל אני יכולה להגיד לך שאחד הקשיים והאתגרים הגדולים זה... להגיד לאנשים, בואו נדבר גם על הדברים הפחות סקסיים. זה בסדר. אנחנו לא פייסבוק שרק דברים של אוכל ופן ופלז'ר מקיפים את חיינו. לא, גם אתגרים. לפני שאני ככה אספר את הסיפור האישי מהחצי שנה האחרונה, אני רוצה רק באמת להגיב למה שאת סיפרת כרגע.
אוקיי.
ולשאול בעצם מי הם בני משפחה מטפלים. אז אני אגיד שיש שתי סיטואציות גדולות במקרו, כמובן, שאנחנו הופכים להיות בני משפחה מטפלים, במודע או לא במודע. האחד הוא שקורה משהו בבום, כמו שאת סיפרת. זה יכול להיות תאונה שמישהו קרה למישהו שלא נדע, זה יכול להיות שבת, זה יכול להיות התקף לב, משהו שלא התכוננו עליו מראש.
כן.
אני אומרת בגרשיים לא התכוננו מראש, כי יש דברים שאנחנו באמת לא יכולים להתכונן להם מראש, אבל יש דברים, בעיקר עם הורים מבוגרים, שאנחנו יכולים לשער דברים שיכולים לקרות, וזה לא משנה אם זה יקרה עוד שנה או עוד 10 שנים, שאפשר להתכונן לראש, וזה אחד הדברים הכי חשובים לי להעביר כמסר. בואו נדבר על זה, וכן נערך לקראת כאשר יגיע היום.
כן.
וזה המסר המרכזי שלי כאן היום.
אוקיי, אז באיזשהו שלב גם נדבר קצת על איך אפשר להערך לקראת.
נכון. אוקיי. והסיטואציה השנייה, שיש איזשהו מחלה כרונית לאחד מיקרינו, זה משהו תהליכי שמחמיר לאט לאט, וגם הלאט לאט הזה דורש מאיתנו הרבה יותר לאט, במשך הדרך. אז אלה הם שני המצבים שאנחנו הופכים להיות בני משפחה מטפלים, וזה לא משנה למי מהקרובים שלנו ובאיזה גיל. זה יכול לקרות גם וגם, וזה נכון, כמו שאת אומרת, כמעט כולנו נחווה את זה עם הורינו המבוגרים. אז ככה זה היה לגבי הסיפור האישי שלך.
אוקיי.
ובאמת, גם אני בחצי שנה האחרונה חוויתי אתגרים לא פשוטים. בני הצעיר סבל משהו כמו חצי שנה מכאבי בטן, הוא היה מצ'ו, הוא לא התייחס, וזה יעבור, ואנחנו מכירים, והוא גם לא שיתף אותי בהתחלה, אבל שזה היה קרייסס, כאילו, כמובן, אמא, מה עושים? לבית חולים. אני אקצר את הסיפור, לקח זמן עד שהוא הובחן במחלת קרון, שזאת מחלת מעיים דלקתית, מאוד משמעותית, שתוקפת בני נוער בעשור השני והשלישי בעיקר לחייהם. לא ניכנס לזה מדוע, זה סיפור מרתק בפני עצמו.
וואלה, אוקיי.
יש עלייה מאוד גדולה של חולים כאלה צעירים בארץ, והוא גר בתל אביב, הוא סטודנט, ואני גרה בצפון, ומצאתי את עצמי בין פעמיים לשלוש בשבוע נוסעת מהצפון לתל אביב, לבדיקות, להיות לצידו באשפוזים, היו 3 אשפוזים, כולל הניתוח בסוף. משהו מחצי שנה נשאבתי להיות איתו ולצידו, ובבדיקות של רופאים ומומחים והכל, כל התהליך. הוא באמת ניהל את זה, נתתי לו לנהל את הסיטואציה ואת מה שהוא בוחר, כי בכל אופן מצד אחד הוא הבן שלי, מצד שני הוא אדם בוגר, ויש דברים שאנחנו כהורים וכילדים לא יכולים לקחת את האחריות ואת תהליך קבלת ההחלטות מהאדם שאנחנו מלווים, וזה עוד מסר מאוד מאוד חשוב שאנחנו תמיד חשוב שנזכור. ובמקביל, בחודשיים האחרונים, אמא שלי, שתיבדל חיים ארוכים, בת 89, כנראה איזה וירוס תקף אותה, זה אנחנו יודעים היום בדיעבד, עם שלשולים והקאות, ושני אשפוזים, ולא ידעו מה, וסשנים של ריצות ובדיקות ורופאים, כדי לדעת מה הסיפור. זה הכל היה במקביל, אז את יכולה להבין איך חיי נראו, איזה שגרה הצלחתי בחצי שנה הזאת לשמר ואיזה לא, איך עושים את זה, מי היו הגורמים שתמכו בי כדי לעבור את התקופה המשמעותית הזאת במינימום נזקים אישיים ומשפחתיים וסביבתיים, וגם תעסוקתיים.
כן.
במי נעזרתי, זה גם שאלה, אחת השאלות שאנחנו מדבר על הכלים, האם אנחנו, קל לנו לבקש עזרה? ממי קל לנו? ממי קשה לנו לבקש עזרה? איזה סוג העזרות אנחנו בוחרים לבקש? ומה אנחנו מבקשים לשמור לעצמנו? ממי קיבלתי מידע על המחלה של הבן שלי, משהו שלא הכרתי אותו קודם? זה תהליך למידה גם, כן. זאת אומרת, זה המון משאבים, המון אנרגיה, המון צרכים חדשים שעולים. ואיך צולחים את הדבר הזה, זה באמת בהתאמה אישית לקונסטלציה המשפחתית של כל אחד ואחד.
אז בואי באמת נצלול קצת לתוך הדבר הזה, אוקיי? את ככה נתת לזה, שאלת את השאלות שכאילו בעצם...
שאלתי את עצמי באותה
שאלת
תקופה.
שאלת את עצמך, אוקיי. נכון. ואלה בעצם השאלות שעלינו לשאול, ולפעמים אנחנו לא... באמת עוצרים לשאול את השאלות האלה, אלא זה פשוט מציף אותנו מכל הכיוונים, וזה שעשית עכשיו איזשהו סדר, אז אני רוצה רגע לחזור על זה. את שאלת שאלות נורא חשובות שכדאי שנשאל את עצמנו, ושאלת אותם גם מאיזה מקום כזה של קור רוח, קצת. לא בקטע של התעלמות מהרגש שזה מציף, אלא איזה מקום, את יודעת, כשאנחנו חווים איזה משבר, אוקיי? הדבר הראשון, אני חושבת שמציף רוב האנשים, זה איזושהי הצפה רגשית כזאת, ובתוך ההצפה הרגשית נורא קשה לנו לחשוב, בצורה מסודרת, אוקיי? ואת שואלת שאלות, את שואלת קודם כל, מאיפה המידע? מאיפה אני מקבלת מידע? יש עכשיו מצב חדש, איך אני לומדת עליו? איך אני מארגנת את החיים שלי מחדש? מה אני צריכה? מה צריך לקרות בקריירה שלי? האם משהו שם צריך להשתנות? מי עוזר לי? כמה קשה לי או קל לי לבקש עזרה? אמרת עוד משהו, אני ככה, יכול להיות שאני מפספסת, אבל ככה, את שואלת שאלות, ואני רוצה ללמוד ממך, אוקיי? את הגעת למצב הזה, אני מניחה שהוא לא קרה ממש בבום, אבל יחסית, ככה בצמידות. מה באמת עשית? איך צלחת את זה ונשארת שפויה? כי זה נשמע קשוח.
עם נשימה. אז באמת אני חושבת שאחד הדברים החשובים זה רגע לעצור. באמת לעצור, גם ברמה הפיזית וגם ברמה המנטלית וגם ברמה הרגשית, וכל אחד עוצר במקום ובדרך אחרת. לנשום ולשאול את השאלה הראשונה, מה תלוי בי?
אוקיי.
מה בכוחותיי? איפה אני משמעותית? איפה אני פחות משמעותית? ואם אני פחות משמעותית, כי יש לי פחות יכולת השפעה, פחות מידע, פחות... את מי אני מגייסת לצידי? כדי ששם הוא כן יהיה משמעותי וכן יהיה לעזר עבורי או עבור מי מבני משפחתי שאני מלווה בסיטואציה כזאת. אז קודם כל, אנחנו מציירים את תמונת המצב as is, כי אנחנו לא נוכל לשנות אותה, זה ברור. וזה נקרא המצב המצוי.
אוקיי.
זה המצב המצוי.
השאלה הזאת, מה תלוי בי? איך היא עוזרת בעצם?
וואו. קודם כל, היא מאוד ממקדת אותי. אוקיי. היא עוזרת לי לא להתבזר ולהגיע למקומות שאני פחות גם משמעותית, אבל גם לא לבזבז את האנרגיות שגם ככה כל כך נדרשות באותה תקופה. זאת אומרת, זה יוצר איזשהו תיעדוף. מה כן, מה לא, מה עכשיו, מה יותר מאוחר. האם אני או מישהו אחר, זה יוצר סדר. ובאמת השלב הראשון, זה השלב של לקבל מקום, לשאול שאלות, או שישאלו אותי שאלות, אם זה אדם מקצועי שמלווה אותי, ולעשות סדר. אני אדמיין לך את זה כתמונה, של איזושהי תמונה.
אוקיי.
עכשיו, אני לא יכולה להתמודד עם הכל בו זמנית, אבל התמונה הזאת מחולקת, נגיד, לפאזל, חלקי פאזל. אז אני עכשיו במצב המצוי צריכה לבחור איזה חלק פאזל מתמונת המצב המצויה אני איתו מתחילה ולוקחת על עצמי. זה לא שאני לא מודעת לשאר חלקי הפאזל, אני מודעת, אני יודעת שהם קיימים, אבל אני יכולה עם שאלות ממוקדות ונכונות וליווי לדעת איפה אני, איזה חלק פאזל אני מרימה קודם, מה יכול רגע לחכות, מה יכול יותר זמן לחכות, מי ייקח את זה על אחריותו, האם אני, אולי מישהו אחר, ותמיד יש עוד אנשים. אחד הדברים שאני שומעת בחדר האימוני והגישורי, אבל אני לבד ואף אחד לא עוזר לי,
כן.
ומי יכול להיות שם, אני יכולה להגיד לך שכשאנשים מגיעים מהמקום הזה, אחרי שהם עוברים תהליך מאוד ממוקד, גם מאוד קצר של קבלה ותרגול של כלים וידע, הם פשוט לא מאמינים שאפשר לעשות את זה בדרך אחרת, ולהישאר עם רגליים על הקרקע, לנשום, לקחת פסקי זמן, זה לא משנה אם זה שעה או יום, אוקיי? אבל לשמור על ה-well-being שלי, גם כמטפלת עיקרית וגם של אלה שסביבי, התרומה של זה היא הרבה יותר גדולה אם אני אהיה בכאוס, כי הכאוס הזה ישפיע גם על האחרים. אז שאלת אותי, אז איך עושים את זה? אז קודם
איך
כל...
איך את עשית את זה?
אז זה מה שעשיתי. פשוט ראיתי את התמונת מצב המצויה. אמרתי, דליה, זה לא תלוי בך, זה קרה. זה שזה נפל ביחד, זאת המציאות. עכשיו, מה את עושה עם זה? מה תלוי בך? מה את בוחרת? מתי ואיך? ומה את בוחרת? לשחרר כרגע.
אוקיי.
ולדעת מה לשחרר נותן המון כוח.
מה שחררת, למשל?
קודם כל, היו לי משהו כמו 5 משפחות, בשלבים שונים בתהליך של, של, של ליווי וגישור בין דורי. החלטתי החלטה אסטרטגית, ברגע שהבנתי בהשפוז הראשון של הבן שלי, שזה היה בפברואר, שאני כרגע לא מקבלת משפחות חדשות.
אוקיי.
כי אני לא יכולה להתחייב, אני חייבת לסיים את התהליכים שהיו בשלבים שונים עם המשפחות שנמצאות בקליניקה, ויצרתי קשר עם קולגה, אחד בצפון ואחד במרכז, סיפרתי ושיתפתי, וכבר זה נתן לי אמון, את מה שקורה כרגע, עוד לא יודעת אם הקורה עם אמא שלי, זה קרה אחרי חודשיים, וביקשתי אם אני יכולה להפנות אליהם, אם יהיו פניות נוספות, כי אני לא יכולה כרגע לקבל על עצמי ולהתחייב. וכמובן שהתשובה הייתה חיובית, ואנחנו איתך, וזו דוגמה של מי בסביבה עבורי, כן. בפן המקצועי. וזה מה שעשיתי. הפניתי, אנשים שפנו, התנצלתי, סיפרתי את האמת, שיקפתי את האמת, אמרתי, אני לא יכולה כרגע להתחייב, ויש מישהי שהיא קולגה שלי שנים, ואנחנו עובדות ביחד, האם זה בסדר? זה אחד היה לו בסדר, אחד היה אמר שזה פחות דחוף, זה היו יותר דברים טכניים שהם רצו לעשות, כמו איפוי כוח מתמשך, כל מיני דברים כאלה.
Okay.
אז אמרתי, אז הוא אומר הוא רוצה לחכות, אמרתי, בסדר גמור. Okay. אבל השקיפות והשיתוף, אלה כלים אמיתיים שאנחנו צריכים ללמוד להשתמש בהם ולא לפחד.
את יודעת, אני מקשיבה לך, ואני מנסה לדמיין אחת מהאנשים שבאות אליי לקליניקה, או שאני מכירה, או ש... אני חושבת שאחת המחלות שלנו, אני קוראת לזה מחלה, כי זה באמת, זה עושה לנו בסוף הרבה מחלות.
נכון.
זה שאנחנו, נורא קשה לנו לבקש עזרה, כנשים. ולא בגלל, לפעמים זה כי לא נעים, ולפעמים זה בגלל שאנחנו לא סומכות על הצד השני, שיעשה את העבודה כמו שאנחנו עושות. לא סומכות על זה, כאילו אני שומעת את המשפט הזה המון. אף אחד לא עשה את זה כמוני, אז עדיף שאני כבר אעשה. אם אני אבקש מהבן שלי או מהבת שלי, אז זה יעקום עם בעלי, הוא יעשה הפוך, זה וזה. ואז הרבה פעמים בעצם במהלך החיים, אז אני בתור אישה אולי ככה עם יותר כוחות, צעירה וזה, אני סוחבת הכל כמו, את יודעת, איך אומרים את החיה הזאת שסוחבת עליה? פתאום שכחתי. את לא חמור, הנקבה שלה, לא משנה. קיצור, סוחבת עליי את כל הדברים, ואז אני מגיעה לגיל שפתאום אין לי כוחות, קודם כל. אין לי את אותם הכוחות בגיל 50, כמו שהיה בגיל 30, ופתאום גם יש את כל הדברים... האלה שאת מדברת עליהם, שאנחנו מדברות עליהם היום, שמייצרים המון מתח ולחץ, ואז נשים קורסות.
לגמרי.
קורסות ממש. אני יכולה להגיד לך שיש לי מטופלת אחת בקליניקה, שהיא אשת קריירה סופר מצליחה. את כל החיים היא סוחפת על עצמה, היא גרושה גם, יש לה כמה ילדים, בוגרים, ופתאום נהיה אמא שלה בית חולים, ואבא שלו נפטר, וזה וזה, והאישה הזאת מפורקת מבחינה בריאותית. היא לא, אין מקום אחד בגוף שלו שנשאר עכשיו אוקיי, ולאן ממשיכים מהמקום הזה. אז בעצם, אחד הכלים שאת מדברת עליהם כאן, זה ללמוד, זה סוג של למידה.
לגמרי. והיא לא פשוטה.
לא.
לחלק מהאנשים.
איך את עוזרת, נגיד, לאנשים שבאים אלייך, ועכשיו הם צריכים ללמוד לבקש עזרה? איך את עוזרת להם?
קודם כל, אני אף פעם לא אומרת לאחר, ובטח לא מי שמגיע לקליניקה, מה הוא צריך לעשות, כי אני לא יודעת מה הוא צריך לעשות. באימון, ובטח בגישור, אנחנו בעיקר שואלים שאלות, ואנחנו גורמים למי שמגיע לחשוב עם עצמו, מה הצעדים שהוא עשה, הדרך שהוא עשה, והועילה איתו, ונתנה לו פידבקים טובים והצימה אותו, וזה, את זה אנחנו משמרים. וגם שאלות שאלות, ומה לא שירת אותך? איזה צעדים, איזה התנהגויות, איזה פעולות? מה היית רוצה לשנות, ומדוע? אז בעצם יש שלוש שאלות שאני שואלת אחרי השלב של שיתוף ועברור, ושאנחנו רוצים להתחיל לעבוד, אז אנחנו אומרים, מה חשוב לך היום, כרגע, הדבר הכי חשוב לך, שהיית רוצה לשנות, לעבוד, לשפר? הדבר השני, זה מדוע זה חשוב לך? מה זה ישרת? איזה צרכים זה ישרת אצלך? הדבר השלישי, מה אתה מוכן לעשות בשביל זה? וזאת השאלה של מיליון דולר. ואז יש מספר פעולות, ואני אומרת, אוקיי, מה הפעולה הראשונה שהיית רוצה לעשות? זאת אומרת, אנחנו כל הזמן יוצרים איזשהו תהליך של דיאלוג, שאני מובילה אותם שלב אחרי שלב אחרי שלב, לבחירה. עכשיו, לפעמים הבחירה לוקחת זמן, ולפעמים הדברים זורמים. זה מאוד אינדיבידואלי. כשמגיעים לחדר הגישורי מספר אחים, שנאמר שמטפלים בהורים, ברור לנו שכל אח יש לו דרכי פעולה שונות, יש לו חוזקות אחרות, יש לו חולשות אחרות, ואנחנו נוהגים לרוב שמגיעים, ויש איזה שהם סכסוכים, והם לא חייבים להיות כאלה של בית משפט, יכול להיות גם סמויים וגלויים, אז אנחנו רגע שמים בצד את הדברים שאנחנו יודעים, ואת הסיפורים שסיפרנו לעצמנו על האחר קודם, ואנחנו נמצאים בהקשבה, ואני מלמדת איך אנחנו יכולים להיות בהקשבה, במקרה הזה זה לאח או לאחות שלנו, ולא להיות במגננה, לחשוב מה אנחנו עונים לו, זה כלים שאנחנו לומדים אותם, איך אנחנו עושים הקשבה, הקשבה פעילה, ואיך אנחנו מתייחסים ומשקפים את מה שהאחר אמר. זה כלים שאנחנו לומדים להקשיב.
Okay.
ואחת המתנות היפות ביותר כשבאים כמה אחים, בגלל נאמר סיפור של טיפול בהורים ואי הסכמות שהיו, בגלל זה הם הגיעו לחדר הגישורי, הם אומרים, מעבר למה שהשגנו, ומעבר להסכם, ושיצאנו כאן מוצמים ביחד, זה המתנה הכי גדולה. כי 20 שנה לא ישב שלושתנו לבד לדבר. לא נפגשנו, כי תמיד זה היה עם מישהו מהמשפחה, עם חברים, ביום הולדת, בחג.
כן.
אבל לא ישבנו ביחד, וזאת המתנה הכי גדולה שיכולנו לתת לעצמנו באמצע החיים. וזה נשמע ביי פרודקט, אבל זה באמת חזק מאוד.
כשפתחתי את היום את השידור, אז אמרנו בעצם איך אנחנו לוקחים את המשבר הזה והופכים אותו להזדמנות. אז נשמע שהנה משהו אחד שאמרת, שבעצם מתוך המשבר הזה, שמשהו קרה לאמא, לאבא, בעצם יכול לקרות משהו אחר. וזה ככה מוביל אותי לזה שאנחנו רגע לפני כיפור. ואת אמרת לי את זה במסדרון ככה כשאנחנו דיברנו, ויש משהו, אני חושבת, אחד שמאוד מאוד מקשה על התעסקות עם כל הנושא הזה של לטפל בהורים וזה וזה, זה המטענים שאנחנו סוחבים.
לגמרי. וואו, זה נושא ענק. בתוך הגישור הבין-דורי, יש את הנושא בעצם של סליחה. מה זה בעצם סליחה? ובגלל זה ככה שנהגתי לכאן בדרך, חשבתי, רגע, אנחנו רגע לפני יום כיפור חייבים לדבר על סליחה בין-דורית. למרות שכשהתכוננו, אז לא העליתי את זה. ובעצם אני רוצה להגיד לכם, הסליחה היא כל כך משמעותית, לא למישהו שיסלח לי. אלא שאני אצליח לסלוח לעצמי. הסליחה היא בשביל עצמי. כי הסליחה מאפשרת לי להשתחרר מסטריאוטיפים, מסיפורים שסיפרתי לעצמי, גם אם זה סיפורים פנימיים, על מישהו אחר. על מטענים שגורמים לי, איך את אמרת? לפעמים לחולי גופני,
כן.
חולי רגשי, איזה שהם חסמים שיצרתי עקב הסיפורים שסיפרתי לעצמי. והם מאפשרים לי התנהגות אחרת. הם מאפשרים לי רגע לעצור ולחשוב, רגע, מה אני מרוויח מהנתק שיש בין סבא לנכד, כי ההורים כי הילדים שלי, שהם ההורים של הנכד, כועסים עליי כי התגרשתי והצאתי מהבית לפני 20 שנה. איזה נזק, או איזה דברים הנכדים מפסידים, שהם לא רואים, חווים, חיים את סבא או את סבתא או את שניהם, כי אני, יש לי כעסים על ההורים שלי, ולא ישבתי ופירקתי אותם ושחררתי אותם, ועשיתי איזה שמעשה לשנות את תמונת המצב. איזה נזקים אני גורם לילדים שלי? אנשים לא עוצרים לחשוב על זה.
או למשל, אם אני עכשיו נאלצת לטפל או באמא או באבא, שיש לי כלפיהם איזושהי טינה או כעס או אלבון, איך זה ישפיע עליי, מה זה יגרום לי להרגיש, איך זה יהיה לי, כאילו מאיזה מקום אני אעשה את זה, ממקום של חובה?
איפה זה פוגש אותך? כאילו, אף אחד לא דיבר איתך על זה, לא הכין אותך על זה, אפילו את לא עם עצמך, וזה אחד הדברים שאני נתקלת המון המון המון. כי כשבאים בני משפחה, כל אחד בא ממקום אחר. אחד היה הילד המועדף אצל ההורים. אחד היה הרזה שעזב לפנימיה כי הוא לא יכל להישאר בבית בגיל 16. באמת עולים דברים איומים, ואנחנו שמים אותם על השולחן, לפחות בשני מפגשים הראשונים, כי הם חייבים להיות על השולחן. אי אפשר להתעלם מהם. אבל אחד הדברים היפים בגישור ובאימון, אנחנו לא צוללים למה שהיה. נותנים לו מקום, מכבדים אותו, ואנחנו שואלים את השאלות שאמרתי קודם. אוקיי, אז מה המצוי כרגע?
מה עכשיו?
מה כן. עכשיו? מה היית רוצה בנתונים הקיימים, גם מהעבר וגם מההווה? מה אתה בוחר? מה מתאים לך? והסיפור הזה, מה אתה בוחר ולא מה האח שלך אומר לך לעשות, זה מפתח מאוד מאוד משמעותי. אני מלמדת לדבר בגוף ראשון. כל אחד ידבר בשמו בלבד. הוא לא ידבר על או על האחר.
כן.
שפה חיובית, ופתאום הם יוצרים, וזה גם הזדמנות, טרמינולוגיה אחרת. ולאט לאט זה נכנס כהרגל עבורם. אני יכולה להגיד שאני די דורשת את זה, כי בלי שאנחנו נכבד את האחר, לא נוכל להגיע איתו לשום הסכמה בגישור הבינדורי.
כן. מה שאני הייתי רוצה שנעשה עבור המאזינים שלנו עכשיו, זה עבור אותם אנשים, נשים הרבה פעמים, שמתמודדות כרגע או עלולות להתמודד בזמן הקרוב עם סיטואציה כזאת של המורכבות הזאת של טיפול, שפתאום קורה משהו לאחד ההורים או לא פתאום, או, ויש גם את ה... במקביל עוד דברים בחיים, יש ילדים, יש קריירה, יש בן זוגיות, יש וזה, בוא נגיד, דווקא ניקח את המקרה שזה ככה נופל פתאום על הבן אדם והוא צריך עכשיו לאן, מה עושים, לאן פונים, איפה משיגים מידע, כאילו בתוך כל הדבר הזה, איך בעצם הגוף הזה שהקמת ויצרת יכול לעזור.
וואו, את מפתיעה אותי, כי זאת שאלה שלא הכנו, אבל זה בסדר, תודה. נהדר. אז באמת אמרתי שאתה, הגעתי לתפקיד הזה ולמקצוע הזה, והקמתי את החצר הפנימית מתוך הסיפור האישי. וכשרגע לפני שהקמתי את החצר הפנימית, פשוט הבנתי שאני רוצה להתמקד ולהיות ממש בבידול מאוד מאוד ברור, אבל הבנתי שיש צרכים נוספים. ובעצם מטרת חצר הפנימית זה לייצר רשת ביטחון, למשפחה הרב-דורית, והייחודיות הוא שאנחנו לא מסתכלים רק על המטופל, אם זה הזקן או ההורי המבוגר או הילד, או לא יודעת מישהו שנעשה יותר תלוי ופחות עצמאי. אנחנו מסתכלים על המשפחה ברמה הוליסטית, על הצרכים של כולם.
Okay.
ולכולם יש צרכים, גם למי שמטפל, גם מי שנמצא רחוק מעבר לים, אחד האחים, ובעצם מי שנמצא פה בארץ אומר, אין לו שום תפקיד, וכשאנחנו עושים תהליכים, אנחנו מראים כמה הוא כן יכול לעזור, גם מרחוק עם הגלובליזציה היום.
כן.
ובעצם אנחנו עושים רשת ביטחון. ויש לנו 12 בעלי מקצוע בחצר הפנימית, וחמשת תחומי החיים, המשפטי, הכלכלי, הבריאותי, הסוציו-חברתי ול-well-being. זאת אומרת, גם לעשות דברים טובים ביחד, יש לנו, נאמר, צלמת, מכוננת יותר, שניים כבר, גם צפון וגם מרכז, שהם בעצם עושים, באים לאירועים משפחתיים ועושים צילום רב-דורי. שזה okay, אחת המתנות, fair. כלומר, כן. Yeah, יש לנו okay. מישהו שעושה סטורי פלנינג מסיפורי מקרה שמעלת המודעות, אם זה סיפור משפחתי. זאת אומרת, יש לנו גם על ה-well-being הרבה בעלי מקצוע שהתווספו לאורך השנים כדי לייצר גם את ההזדמנויות ולראות שבכל מצב יש הזדמנות. אז יש לנו אנשי כלכלה, ויש לנו מלווים חברתיים שהם מגיעים פעם בשבוע לבית ההורים כדי להחליף את בן המשפחה ולהיות עם ההורה, וזה יכול להיות ללכת איתו לים, לסרט, לשחק שש בש, או ללכת, או לעבוד בגינה. זה בכלל לא משנה.
זה, אבל... רגע, אני רוצה להבין זה קצת יותר, כי את אומרת את זה ככה מהר, ואני רוצה שיובן לגמרי, כי זה נשמע מלא דברים נורא חשובים שאתם עושים. אז למשל, אמרת שיש אנשים שמתעסקים בכלכלה. באיזה הקשר, איך זה בעצם, איפה זה יכול להיות רלוונטי לנגיד למקרה כזה של יש עכשיו התמודדות מורכבת משפחתית עם הורה שהוא הפך להיות תלוי?
אז אחד השאלות שאנחנו מעלים או שנים עליו, ואני שואלת בה, האם להורים יש שיפוי כוח, יש לכם, מי מכם או לכולכם ביחד יש שיפוי כוח כלכלי? לא. האם ההורים חתמו יחד איתכם על טופס שנקרא טופס שערים בבנק? הם בכלל יודעים על מה אני מדברת.
טופס שערים?
כן. שירות בחיים, מה קורה? אני לא אכנס לכל הדברים האלה, כי זה המון עם מידע.
כן.
אבל אני שואלת שאלות מאוד מוקדות, שחלקם כן עשו, והם כבר התחילו להתכונן בדברים מסוימים, ולא בדברים אחרים. ואנחנו שואלים, אמרנו, רשת ביטחון, גם בתחום הכלכלי, אפילו ייפוי כוח רפואי, שהוא לא עולה כסף, וכל אדם על פי חוק יכול לעשות במדינה, אנשים לא יודעים על זה. שאלות שאני שואלת, מה קורה, האם יש לכם, אני חושבת, הקורונה גם יצים את זה מאוד, האם יש לכם את הטלפון של השכן של ההורים? בחיים לא חשבו שאנחנו צריכים לבקש דבר כזה, אוקיי? האם יש לכם את הטלפון של העוזרת או המטפלת מביטוח לאומי שמגיעה פה? אנחנו מצפים שאלות, ואנחנו עקב הסיטואציה, אנחנו בונים בעצם, תקראי לזה את התיקייה, או את הקלסר, או את כל, את כל המענים שאנחנו צריכים עבור המשך הטיפול, הקשר, הדיאלוג, גם עם הקהילה של ההורים, וגם עם נותני השירות, אם זה דרך קופת חולים, המון המון, המון פונקציות. ואז אנחנו מרחיבים את הרשת, והבני משפחה רואים שהם לא לבד. הם מקבלים מידע, והם יודעים למי הם צריכים לפנות כדי לקבל מענים. ואם אין מענים, אז אנחנו מנגשים להם בעלי מקצוע, שבעצם לא צריך לחפש אותם באינטרנט, ואני תמיד אומרת, אף אחד, אתם לא הראשונים שהופכים להיות לבני משפחה מתאפים. זה כבר קרה למישהו פעם בעבר.
נכון.
אז לא צריך להמציא את הגלגל מחדש. יש הכל תחת קורת גג אחר, ובאמת החצר הפנימית היא one stop shop לבני המשפחה הרב דורית, לכולם. גם לצרכים שלנו דרך אגב. לא רק לצרכים של ההורים שלנו. ולכן הנושא של הנגשת הבית, בדיקת של בטיחות הבית, מה צריך להיות שם? המון פעמים יש שמגיעים, האם להשאיר את ההורים בדירה הזאת או בבית הזה, כן או לא. מה נכון לעשות? עכשיו, הנכון הוא שונה ומשתנה בין משפחה למשפחה, ואני אגיד לך יותר מזה. יש כמה משפחות שהיו בייעוץ, לא עשו כלום, הגיעו כבר שנה, שנה וחצי, שנתיים, כמובן שהמצב החמיר. אז מה עושים עכשיו? המצוי ישתנה, כי ברור שהמצוי שהיה לפני שנתיים הוא לא המצוי של היום. אז אנחנו מפרקים את זה מחדש. ואנחנו תמיד נמצא את המענים האפשריים לצרכים כאן ועכשיו.
אז בעצם אני רוצה רגע לחזור לדברים שיש, על המענים שיש בתוך החצר הפנימית. אז אמרת שיש אנשים שמתעסקים בכלכלה, ויש אנשים שמתעסקים במענים הרגשיים שכל אחד צריך, ויש אנשים שנותנים מענה חברתי, את אמרת, זה אני רוצה להבין טיפה יותר.
כן, אחד אני חושבת הדברים המופלאים, זה הנושא של אנחנו קוראים להם מלווים חברתיים. זה אנשים שמגיעים לבית של ההורים, ובעצם פעם, פעמיים בשבוע, זה גם עניין תקציבי, באים לשעה וחצי, לשעתיים, כדי לעשות פעילות, לעשות doing, ולא לשבת באופן אפתי או מול טלוויזיה או משהו כזה, עם ההורה. זה יכול להיות שאני אשלח פיזיותרפיסט, זה יכול להיות מרפא במוזיקה, זה יכול להיות סתם אדם שהוא מלווה חוותי ויש לו גישה מאוד מאוד טובה, והוא יכול לשחרר את בת הזוג לשעתיים פעם בשבוע, ושהיא תלך לשתות קפה עם חברה שלה לטובת ה-well-being, אז הוא נמצא ויש על מי לסמוך, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, שוב, גם לבן המשפחה מטפל וגם למטופל, שעוד מישהו נכנס הביתה, עוד מישהו מדבר, עוד מישהו רואה את הדברים ונותן מענים אחרים. ובעצם איזה מענים ניתנים זה מה שהמשפחה מבקשת. ולכן אנחנו מוצאים מענה לצורך. לא תמיד אנחנו מוצאים, אני חייבת להגיד, כי לפעמים זה מקומות בארץ שאין לנו שם מלווים חברתיים. אבל לרוב אנחנו בהחלט מוצאים. נושא של אחות עד הבית לפעמים. יש דברים שהם קופת חולים נותנת, ואנשים לא יודעים את הזכויות שלהם.
כן, זהו.
גם מביטוח לאומי, גם מקופת חולים.
יש
לנו
עובדים סוציאליים,
יש לנו עובדים סוציאליים, בוודאי, יש לנו הכל. אבל המידע הזה, אני, אחד הדברים הראשונים שמשפחה פונה, גם אם היא לא מגיעה אלינו לתהליך, אני מפנה אותם למידע ממוקד ברשת שיקראו וידעו מה הזכויות. גם לבני המשפחה, ולבני משפחה המטפלים,
כן.
יש היום זכויות. דרך אגב, עד לפני 4 שנים זה לא היה. יש התקדמות מאוד גדולה של המדינה, גם לזכויות בני משפחה מטפלים, וגם להנגשת מידע פתוח למצבים כלכליים של ההורים, מה שההורים לא רצו או פחדו לדבר. הפחדים זה אחד הדברים הכי קשים שאנחנו צריכים לפורר אותם, ואנחנו מנגישים להם את המידע, איפה הם יכולים לקבל את המידע, כדי שידעו, כי ידע שווה כוח.
ידע שווה כוח, זה בוודאות. ואני רוצה ככה להגיד פה עוד משהו לגבי הנושא של הידע, שידע קיים, העניין הוא שכשאני נמצאת עכשיו במצב כזה מבולבל, מציף, הדבר האחרון שיש לי כוחות לעשות זה להתחיל לחפש עכשיו ידע באינטרנט. לי. אני מדברת עליי. כן, יש כן. דווקא אנשים שלהפך, שזה מעורר אותם, והם חורשים על האינטרנט עד שעות קטנות של הלילה, אבל באמת רוב האנשים מוצפים, ואז יש המון מידע, וכמו שאמרת, בסוף זה לא מגיע ליעד המידע הזה. אני חושבת שאתם נותנים משהו מאוד מיוחד. זאת אומרת, אני ככה, ותקני אותי אם הבנתי את זה נכון, שנגיד עכשיו קורה משהו, אוקיי, למשפחה, קורית איזושהי סיטואציה משברית, ואני במקום להתחיל להיכנס לאיזה כאוס, ופה לנסות ושם, ולקבל פיסות של מידע, וככה להטיש את עצמי, אני יכולה לפנות אליכם, לשבת מול איש מקצוע, שבעצם מרכז עבורי את כל האינפורמציה הזאת, אם אני מבינה נכון.
לגמרי.
מכוון אותי למקורות מידע אמינים, שאני יכולה ללמוד מהם, וגם נותן לי השלמה, מה שנקרא, לאותם שירותים שנגיד לא קיימים בחוץ, או כן קיימים ולא נגישים לי, או וכו'. נכון? זה בעצם מה שאתם נותנים?
לגמרי. אני רוצה להגיד שכשבניתי את החצר הפנימית ושאלתי את עצמי, מה המטרות שלי? מה חשוב לי שיהיה שאנשים יקבלו שהם מגיעים, ולא משנה מאיזה סיבה הם מגיעים? יש שלושה אבני דרך שאנחנו עומדים עליהם.
כן.
הראשון, בואו נדבר על זה. שיש עם מי לדבר. ברגע שאנחנו מרימים את הטלפון, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לדבר כי אנחנו מצאים בסיטואציה כזאת. זה כבר 50% מהדרך שאני יכול לעשות כדי להשתחרר מהמצב של הקיבעון הזה שאני נמצא בו. הדבר השני, זה יחד זה יותר מי. זה יכול להיות יחד ברמה האישית, יחד עם עצמי, יחד זוגי, יחד משפחתי, יחד קהילתי, יחד עם אנשי מקצוע. אבל לא להיות שם לבד.
כן.
והדבר השלישי זה כמו שאמרנו קודם, ידע שווה כוח. אני יכולה להגיד לך שהוא לא רק שווה כוח, הוא שווה זמן וכסף. כי כשאין לי את הפניות ואת הזמן, ואני רוצה למקד את עצמי, אז אני צריך ללכת למקום מקצועי, שהוא יכול כבר במשפח הזה, לתת לי את המיצוי למה שאני צריך כאן ועכשיו. ואלה שלושת אבני הדרך שאנחנו הולכים בהם כל הזמן. והכי חשוב, זה לא להישאר לבד. זה מסר מאוד מאוד. יש לנו מוצר שנקרא עושים סדר. זה פגישה אחת, אוקיי? לא צריך לבוא לתהליך אם אין צורך.
כן.
שנקראת עושים סדר. וזו פגישה של שעה וחצי, שמטרתה בדיוק מה שאת אמרת. זה להביא את הסיטואציה, לפרק אותה רגע, לראות ממה היא מורכבת, מה האתגרים, ואחר כך לצאת עם חומר למחשבה. אם אני רוצה תהליך של ליווי, זה אחר כך. אני לא חייב, אוקיי? יכול להיות שאני אסתדר. אבל עושים סדר הזה, מהמקום של ידע ומידע, ולא להיות לבד, הוא משמעותי מאוד.
ממש.
כי אני בשעה וחצי יכול לעשות מינימום, לבזבז זמן, אנרגיה, משאבים, ואני יודע שאני בכיוון הנכון, כי זה מקום שכבר עשה את זה הרבה לפני שאני הגעתי.
דליה, תודה רבה. אני ממליצה לכל אחד להיכנס, לחפש אתכם בגוגל, החצר הפנימית. אם יש צורך, אז אפשר ליצור קשר, יש טלפונים, אני מניחה, וכל מה שצריך. תודה על המידע שנתת, תודה על הכיווני מחשבה שנתת. אנחנו ככה כהרגלנו, עושים כמעט בכל, אוקיי? ברוב התוכניות, אנחנו עושים מדיטציה קצרה.
איזה כיף.
אז היום אנחנו נעשה אותה ממש קצרה, כי יש לי איזו הפתעה לקראת הסוף. ואנחנו נעשה אותה מותאמת למה שקצת דיברנו היום. וזאת לא מדיטציה רגילה, אלא מדיטציה שעוזרת לנו להיכנס לאיזה מקום של סנטר פנימי ועוצמה. אוקיי? כי בתוך המצב הזה, אם אנחנו שם, שקצת אנחנו מאבדים את הצפון, מאוד חשוב לו לדעת איפה הסנטר שלי, מאיפה אני פועלת, איפה מקור העוצמה שלי. זה תמיד תמיד נמצא בגוף, קודם כל. אז בואו ככה, כל אחת איפה שהיא נמצא, נתרגל את זה היום, וליך שתצטרכו, תוכלו לעשות את זה, זה תרגיל ממש ממש קצר, אבל מאוד עוצמתי. אז אני מבקשת מכל אחת, אני לא יכולה לעשות את זה כאן, אבל אני מבקשת מכן לעמוד, אוקיי? ממש לעמוד על שתי הרגליים. לא משנה איפה אתם נמצאות, אם זה בעבודה או בבית, אפשר ללכת לאיזה חדר ככה שאין אף אחד, אם אתם בעבודה. ורק לעמוד על שתי הרגליים ולהרגיש את הרגליים מחוברות לאדמה, להרגיש את החיבור של הרגל אל האדמה. לקחת נשימה עמוקה ולכוון אותה אל אזור הבטן. לקחת את תשומת הלב 60 סנטימטר בערך מעל הראש. וממש כאילו לסמל לנו איזה נקודה בערך 60 סנטימטר מעל הראש, נקודה שמחברת אותנו לידע. יש ידע שהוא לא רק בתוך הראש, אלא ידע שמגיע אלינו בכל מיני דרכים מגבוה. יש כאלה שקוראים לזה הדרכה גבוהה, יש כאלה שקראו לזה הנשמה, יש המון המון מושגים, אבל מה שחשוב זה שאנחנו מחוברות לידע גבוה בכל רגע נתון שנבחר, שיכול לעזור לנו רגע לעשות סדר בתוך עצמנו ולדעת איך לפעול. ננשום את זה רגע ונוריד את תשומת הלב למטה לכיוון הרגליים ונסמן איזה נקודה 60 סנטימטר מתחת לרגליים. ונבקש להתחבר לאדמה, ליציבות, לקרקע. נרגיש לרגע את התחושה הזאת של החיבור גם לאדמה, גם לשמיים. כמו ציר. ואז נמקד את תשומת הלב באזור של מפתח הלב, שזה ממש מתחת לצלעות. במרכז, בין הצלעות, מאותו מקום שהבטן מתחילה. יש שם מין שקע כזה, אנחנו מעבירות את תשומת הלב לשם. זה המקום של העוצמה שלנו, של ההשפעה שלנו. ונדמיין איך אנחנו קורנות משם. אנרגיה, כוח, עוצמה והשפעה. אפשר ליישר את הכתפיים, לזקוף מעט, להזדקף, לתת ללב ככה להיפתח, ולהרגיש את האנרגיה העוצמתית שזורמת לנו בגוף. נכון שזה מרגיש נפלא? אוקיי. אז רגע לפני שנסיים, אני מאוד מאוד מתרגשת, כי זה יום מאוד מאוד מיוחד. לא סיפרתי לך, לא יודעת אם יצא לך לראות אולי בפייסבוק, אבל היום זה יום ההולדת לבן שלי הבכור, זה בר מצווה, הוא בן 13. ואני לוקחת רגע לאחל הילד המתוק שלי, ולהקדיש לו את המילים האלה. אני רוצה לאחל לך, מיכאלי שלי, שהחיים תמיד יחייכו אליך. ושתזכור ששומרים עליך, אנחנו שומרים עליך, ויש עוד אנשים ומלאכים ששומרים עליך, ושאתה ילד כל כך אהוב, ואני ממש מאחלת לך שתמשיך